סיימנו את ספירת העומר, ספרנו היום 49 יום, שהם 7 שבועות לעומר. ואנחנו כבר ביום האחרון, לפני חג השבועות. והלב מתרגש לקראת היום הגדול הזה שאנחנו התכוננו אליו, 49 יום. יום מתן תורה, יום קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורתו, ואנחנו קיבלנו את התורה. בכל שנה ושנה, כשאנחנו מגיעים לחג השבועות, אנחנו מחדשים את הברית עם ריבונו של עולם. וככל שעוברות השנים, הברית יותר מתעמקת, שכן אנחנו שומרים עליה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, 3,000 שנה, ועוד שנה ועוד שנה, יותר מ3,000 שנה. שומרים את הברית, את אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בחורף. וכל שנה מתעמקת יותר האמיתיות של אותה ברית, שהיא מחזיקה מעמד, שדברי אמת הם קיימים לעד, שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. כל השקפת עולם שקרית חולפת, ודבר אלוקינו יקום לעולם. קראנו השבת את פרשת נשא. בדרך כלל, פרשת נשא היא אחר חג השבועות. רק לעתים מאוד נדירות, פרשת נשא לפני חג השבועות. יש סדר, כמו שאנחנו כבר דיברנו, שלפני חג השבועות, פרשת בחוקותיי במדבר, חוקותיי זה התוכחה, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, שבה התוכחה לפני חג השבועות, ותוכחה של כתבו לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וכללותיה. ושואלת הגמרא, תנח פרשת כתבו, שזה לפני ראש השנה, תכלה שנה וכללותיה, אבל התוכחה של חוקותיי, הברכות והכללות של חוקותיי, שזה לפני חג השבועות, מה זה קשור עם תכלה שנה וכללותיה, אלא גם ראש השנה, גם שבועות הוא בחינה של ראש השנה, כי זה ראש השנה לפירות האילן, ורמוז בזה ראש השנה למתן תורה. תורה היא עץ חיים אל המחזיקים בה. הפעם גם פרשת נשא הייתה לפני חג השבועות. ואין מקרים, צריכים ללמוד פרשת נשא, איך מהפרשה הזאת אנחנו מתכוננים לחג הבא עלינו לטובה. והנה בפרשה הזאת יש מצוות וידוי. להתוודות על חטא. המצווה הזאת מופיעה בוידוי, מצוות וידוי על עבירה של גזל, אדם גזל ונשבע לשקר, ואחר כך הודה, והתוודה על חטאו, הוא חייב קרן וחומש ואשם, וכאן מלמדת אותנו התורה שיש מצווה להתוודות על כל עבירות שאדם עושה. כל עבירה ועבירה אדם חייב להתוודות. המצווה הזאת נמנית מתרי"ג מצוות. ברמב"ם משמע כאילו המצווה היא להתוודות, לא לשוב בתשובה, אלא כשישוב החוטא מחטאו, יתוודה. אבל המבארים שהווידוי הוא חלק מעניינה של התשובה. התשובה היא שאדם מתחרט על עבירה שהוא עשה, ומקבל על עצמו לא לשוב עוד לכסלה. והווידוי הוא להוציא את המחשבת התשובה בפה. לתת לזה משמעות מוחלטת, להוציא את זה בפה. אמירה בפה היא לא רק גילוי הדבר שבלב, אלא גם כשאדם מתוודה לפני ריבונו של עולם, אדם מתבייש להתוודות על חטא. אדם יבוא לחברו שחטא לו, להתוודות לפניו, לא נעים. מרגישים, אין נעימות, זה בושה, זה לא נעים לבוא להתוודות. אתה יכול להתחרט, מצטער, אבל לבוא להתוודות זה צריך להתגבר על הבושה, על הנעימות, וככל שהחטא היה יותר גדול, כך היא הנעימות יותר גדולה, וככל מי שחטאו לפניו הוא יותר גדול. אם אדם חטא לפני אדם גדול, פגע בו, עכשיו הוא צריך לבוא ובקש סליחה. זה לא נעים. ככל שהוא מכיר את עומק הרע שהוא עשה, האינימות יותר גדולה. וזה עניינו של הווידוי, שאדם יתוודה מתוך שהוא מתבייש, מתוך שהוא מתבייש, שהוא יודע שמה שהוא אומר עכשיו, הוא אומר את זה לפני ריבונו של עולם, וקולו נשמע, ויש כאן אינימות גדולה. וזה מחפר. על ידי הווידוי, מתוך בושה, ואדם מתבטל כלפי ריבונו של עולם, הוא עומד בוש ונחלם, אז הווידוי הזה הוא השלמת התשובה, וקדוש ברוך הוא סולח לו. אבל שורש התשובה זה שאדם ראשית כל יודע באשמה, שיכיר בעובדה שהוא חטא. כל עוד שאדם לא בודק את עצמו ולא מוכן להודות באשמתו, אי אפשר שהוא ישוב בתשובה. ספר היקרים אומר, שאתן דוגמה, שעיקר התשובה זה צריכה להיות מתוך הכרת החטא. הנה כשבא שאול, כשבא שמואל אל שאול, ששאול חזר ממלחמת עמלק, והוא חוזר עם הצון ועם הבקר שלקחו בשבי, ועם אגג מלך עמלק. אומר לו שמואל, למה לא שמעת לכל השם? שאול לא מכיר בחטא. שאול אומר, כי שמעתי, ועשיתי, יצאתי למלחמה, ועשיתי, הרגתי את כל עמלק. אומר שמואל, ומה כל הצון אשר באוזני? מה עם הצון? הרי לא אמרתי לך, לך ואחרם, לא הקדוש ברוך הוא לא אמר לך, להחרים את עמלק ואת כל אשר לא? מה זה כל הצון? אז שאול, אחרי שהוא מוכיח אותו, אתם לא שמעת בקול השם, מה אתה חושב שאתה שמעת? למה אתה אומר ששמעת בקול השם? אומר שמואל, אומר שאול, כי יראתי את העם. יש לו תירוצים. ככה אדם לא מכיר בחטא. ספר העיקרים עוד אומר, ששמואל אמר שזה שאתה מתכחש לחטא, זה יותר גרוע מעצם החטא בעצמו. זה שאתה אומר, לא חטאתי, עשיתי את דבר השם. אבל כשאול מכיר כבר בעובדה שהוא לא עשה כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל יש לו תירוצים. אומר, כי יראתי את העם. מה, אני יכול ללכת נגד כולם? העם לא איתנו, נכון. אז הוא פחד לעשות אחרת מכולם. יראתי את העם. ואז הוא מבקש משמואל, ששמואל יבוא איתו עכשיו להשתחוות, עכשיו יש את המסיבת הניצחון, שניצחו את עמלק, והולכים להקריב קורבן ולהודות לריבונו של עולם. ושמואל כבר מסויג, מה, את לא עשית מה שצריך לעשות? הוא יבקש ממנו, כבדי נינה נגד העם. הוא כבר שב בתשובה, אבל לא לשם שמיים. אם הוא לא שב בתשובה, אז הוא יבויש עכשיו בפני כולם. תשובה צריכה להיות אמיתית, שאדם ישוב בתשובה לא מפני שהוא מפחד מהעונש, לא מפני שזה שמשתלם לו לשוב בתשובה, מפני שהוא מצטער על זה שהוא חטא לריבונו של עולם. אלה יסודות התשובה. א', הכרה באשמה, לקחת אחריות. לא לתלות את האשמה באחרים. לראות כשאדם עושה איזה דבר שזה דבר עבירה, להכיר בעובדה שהוא חטא והוא נכשל. ולהכיר בעובדה שעליו האחריות. לא מישהו אחר גרם את זה, לא סיבה זאת לחפש תירוצים, אלא לקחת אחריות ולתקן את החטא. המצווה הזאת, מצוות וידוי, שהיא באה בפרשה הזאת, שאנחנו קראנו אותה היום לפני חג השבועות, עניינה באמת, לפני מתן תורה, לחזור בתשובה. לבוא מטוהרים. 7 שבועות ספרנו כדי להיטהר מכל חטא ואבון, לנקות את סדרת המידות, מידה אחרי מידה, ולהגיע לשלמות המידות, שאנחנו כך נבוא לחג מתן תורה. אז גם צריך להתוודות ובזה למחוק את כל הכתמים, את כל האבונות. מהמצווה הזאת אנחנו ממשיכים בפרשה, פרשת סוטה, שיש בה גם, התורה מדברת על דוגמה פרטית של מעילה, שאישה מועלת מעל באישה, ויש גם כמובן מובן כללי, שיכול להיות כנסת ישראל כביכול הראיה, אלא לדוד, לריבונו של עולם, וגם כאן צריכה להיות אמינות ונאמנות של כנסת ישראל לריבונו של עולם. וכמו שיש הבירור הזה, אם חס וחלילה יש איזה אבי אמינה של קלקול, של ספק קלקול, שצריך לברר אותו, וזה עניינה של פרשת סוטה, שהיא מביאה קורבן שעורים. כך בבחינה מסוימת, כאין זה, זה קורבן העומר, שהוא בא גם כן מן השעורים, וזה קורבן כללי של כלל ישראל מביאים, ומביאים את הקורבן הזה בשעה שהמצב, כלומר זה בא לתקן, איזה מצב נמוך, של מפולת רוחנית, שיש תמיד בתוך המדרגות שבישראל, יש כל מיני מדרגות, ויש מדרגות נמוכות, ויש כאלה שנפולים, ואת המדרגה התחתית הזאת, הנפולה הזאת, המגושמת הזאת, שעושים מעשה בהמה, בהמה, מאכל בהמה זה מאכל שעורים, ומי שעושה מעשה בהמה קורבנו, קורבן שעורים, אז יש גם לכלל ישראל עניין להביא אחת בשנה בדרך להתכונן לקראת חג השבועות, שלב הראשון, הנמוך ביותר, מבחינה מסוימת, לרומם את הנמיכות הזאת על ידי קורבן שעורים. כי כשמקריבים שעורים שהם דרגה נמוכה בצומח, מעלים את הדרגות הנמוכות שבעולם, שבמציאות, שבנפש האדם גם כן. אבל קורבן סוטה, קורבן מיוחד, הפרשה הזאת יש קורבן צהורים, ויחד עם זה, איך בודקים את האישה, לוקחים מים קדושים מהכיור, שבמשכן ובבית המקדש, אפר מהמשכן, גם כן קדוש, מגילה שבה כתובה פרשת סוטה, ומוחקים אותה, מגילה קדושה, מוחקים אותה, ומזה עושים משקה, משקה קדוש, ומשקים את האישה הזאת שהיא לא כל כך קדושה, או ספק אם היא קדושה או לא קדושה. צריך לעשות בירור במצבה. ולכאורה זה לא מתאים, צריכים לתת לה משהו אחר. מים מרים מערערים לא קדושים. אלא סדר מיוחד, סדר של בדיקה מיוחדת. מי שלא קדוש, מי שיש בו פגמים, מי שתמה, לא יכול לקלוט קודש. ואם נכנס לתוכו קודש, הקודש פצץ אותו. הוא לא יכול להתמודד עם הגודל הזה, עם הקדושה הזאת, כי המציאות שלו מציאות מקולקלת. וזה מה שקורה במקרה שהאישה היא מעלה מעל באישה. והיא נכשלה. אז המים המערערים נעשים בעלי מרים, והיא מתמוססת, מתרסקת וכו'. אבל אם האישה הזאת היא לא חטאה, והיא הייתה תורה, אז המים האלה לא פועלים עליה לרעה, כי היא מתאימה להם, כי היא בסדר. לא רק זה, אלא כיוון שהיא לא מקולקלת, הם משפיעים עליה לטובה. שאם הייתה יולדת ילדים חולים, יולדת עכשיו ילדים בריאים, המים האלה פועלים עליה לטובה. אלה מים קדושים, שאם הם באים אל מקום מוכן אליהם, מקום מתאים להם, הם פועלים ברכה. ואם חס וחלילה באים למקום הלא מתאים, מעושים אותו, קלקלים אותו. ריבונו של עולם לא נותן עונשים, הוא נותן דברים טובים. והדברים הטובים האלה הם, מי שלא לא הכין את עצמו, זה בעיה שלו, הוא לא בסדר. כן, הדבר הזה אנחנו מוצאים במסכת נדרים, בדף ח' עמוד ב', לעתיד לבוא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אין גיהנום לעולם הבא. לעולם הבא, מפרשים המפרשים כאן, שזה לעתיד לבוא. והעולם הזה, העולם הבא זה הימים הבאים. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפים, ורשעים נידונים בה. שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ולא עוד אלא שמתעדנים בה, שנאמר, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוציא שמש. שמש חמה, שמש מהירה, צדיקים, כמה נעים, אור, חם, נפלא, יוצא מן הכלל, מתעדנים בה הצדיקים. והרשעים מאותו השמש, מאותו האור, הם נידונים בה, שנאמר, הנה יום בא בוער כתנור. הם נשרפים, לא יכולים לעמוד בזה. כי הצדיקים הכינו את עצמם אל האור, אל החום הרוחני, אל הגדולה, ומצפים לה. וכשהגדולה הזאת באה, לזאת הם ציפו, לזה הם מוכנים. ומקבלים את האור ואת השפע ומתרוממים, מתענים, מתעלים. והרשעים, כשלא היו מוכנים לאור הגדול הזה, לשפע הגדול הזה, לטוב הגדול הזה, אז הם בוערים, מתקלים, לא יכולים לעמוד בזה. אפשר להסביר את זה כפשוטו, אפשר להסביר את זה באופן רוחני, אבל זה לא פחות חזק ולא פחות משמעותי. אם הרשעים מרגישים שהם לא הכינו את עצמם לעולם הזה, והם מרגישים שהם כלום, ואיך הם מתמודדים עם כל הגודל, עם כל היופי הזה, שהם בכלל לא מתאימים לו וכו', והם רע להם, הם נידונים בזה, סובלים מזה סבל נורא. יש מפרשים, יש אומרים, שבגלל זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לפגוע, אף על פי שהוא לא פוגע, הוא נותן טובה, הוא לא אוהב להניש. הוא נותן טובות, טובות בשפע. אבל מי שלא מוכן לטובה הזאת, זה נעשה לו רעה. אבל הקדוש ברוך הוא גם באופן כזה לא רוצה כל כך לפגוע באנשים. והוא ממתין שיותר הרבה אנשים יהיו צדיקים, ולכן הגאולה מתעכבת. ככל מה שאנשים יותר יהיו מוכנים לקבל את האור, אז הגאולה לא תפגע באנשים, אלא להפך, היא תרומם אותם. מהפרשה הזאת אנחנו ממשיכים, נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה, כלומר שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. בפרשת נזיר אנחנו צריכים ללמוד שני דברים. דבר אחד, איך להסתכל על נזירות. מצד אחד התורה אומרת, קוראת לו קדוש, קדוש יהיה גדל פרס שיער ראשו. מצד שני, הנזיר נקרא חוטא. ובאמת נחלקו התנאים בדבר, אם טוב להיות נזיר לכתחילה או לא. רבי יהודה אומר, החסידים הראשונים היו מתאבים להביא קורבן חטאת, לפי שאין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם. מה היו עושים? עומדים ומתנדבים נזירות למקום כדי שיתחייב קורבן חטאת למקום. כלומר, חסידים הראשונים אף פעם לא הזדמן להם להביא חטאת. אם אף פעם לא אכלו חלב בשוגג, אף פעם לא חילולו שבת בשוגג, הקדוש ברוך הוא שומר רגלי חסידיו, והם אף פעם לא נכשלים אפילו בשוגג, ולא מזדמן להם להביא קורבן חטאת, והם מתאבים להביא גם קורבן חטאת. כל קורבן יש לו איזה ערך מיוחד. אז הם היו מתנדבים נזירות, והנזיר, בסיום נזירותו, הוא מביא קורבן חטאת. רבי שמעון חולק על זה. רבי שמעון אומר, לא נדרו בנזיר, אלא רוצה להביא עולם, מתנדב שלמים, מתנדב תורה, תודה, וארבע מיני לחמה, מתנדב ומביא. אבל בנזירות לא התנדבו כדי שלא יקרו חוטים, שנאמר וכפר עליו מאשר חטא לנפש. כלומר, נזיר הוא נקרא חוטא, והם לא רצו להיקרא חוטים. ממשיכה הגמרא ואומרת, שגם רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, וכפר עליו מאשר חטא לנפש, וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. זה החטא שלו, שהוא צייר עצמו מן היין. ולא דברים קו החומר, ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. מכאן אמרו היושב בתענית, נקרא חוטא. והמקור, פסוק הזה, ועדיין נקרא בנזיר תמי כתיב, משום דש... טוב, זה גמרא מסבירה, שאמנם זה כתוב חוטא אם הוא נטמע, אבל מפני ששם זה יותר חמור, כי אם הוא נטמע, אז הוא נעשה נזיר יותר ארוך, זה עוד יותר גרוע. והגמרא מספרת גם על שמעון הצדיק, שאמר שמימי לא אכלתי אשם נזיר. אשם נזיר זה רק נזיר שנטמא. שהוא נטמא באמצע נזירותו, אז מתבטל את הנזירות, הוא צריך להביא אשם. הוא אומר, מעולם, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמה אלא אחד. פעם אחת בא אדם אחד, נזיר מן הדרום, הוא ריטיב שהוא יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. יפה, ממש. יפה תואר, ושרותיו יפות מאוד. אמרתי לו, מה ראית להשחית את שערך? זה הנאה. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע שלי, הוא פחז על היצרי, הוא ביקש לתורדי מן העולם. ראיתי את עצמי בתוך המים, ופתאום ראיתי, רואה שהוא יפה, הוא יפה תואר. פתאום איזה מחשבה של גאווה, עירור של גאווה נכנס בליבו. וזה חמור. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתנאה בעולם שאינו שלך? היופי הזה לא פרטי שלך, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. במישהו עתיד, מה אתה מתנאה במישהו עתיד להיות רימה ותולעה? העבודה שגלך חל השמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך כתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר לשם. איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר לשם. כלומר, זאת נזירות טובה, חיובית, שאדם רוצה להקריב, לעשות קורבן מהשערות שלו, להקריב את זה לשם, לעשות בזה מצווה, שהוא שערות מאוד מאוד יפות, יכולים למשוך אותו לדברים שליליים, הוא לוקח את כל היופי הזה, והוא הופך אותו לקורבן. איך אפשר לגלח שערות בתור מצווה? רק נזיר יכול לעשות את זה. שבסוף נזירותו הוא מגלח את, את כל שערו. וזה מה שהוא עשה. זאת נזירות אידיאלית. אם כן, אנחנו רואים שיש דעות. יש דעה שנזיר הוא חוטא, יש דעה שנזיר זה לכתחילה, זה מעלה, וחסידים צדיקים, חסידים הראשונים, היו מתנדבים לנזירות כדי להביא קורבן חטאת. ובאמת יש בזה שני צדדים. וזה תלוי איך אדם נוזר את נזירותו. אם אדם הגיע למדרגה כזאת, שהוא מתעלה, הוא לא זקוק כבר לצרכי העולם הזה, הוא מתקדש ועולה מעלה-מעלה, פרישות כזאת שאיננה, שהוא כופה את עצמו וסובל מזה שהוא פורש מן היין, אלא הוא לא זקוק לזה. הוא מרומם מזה. הוא לא מרגיש את החיסרון, להפך. זה מחפית עליו, השתייה. יש לו דברים, הוא נהנה מיינה של תורה. הוא נהנה מקדושה. הוא נהנה מדבקות. הוא נהנה מרוממות לריבונו של עולם. זה נזיר קדוש. זה נזיר אידיאלי. אבל נזיר שהוא נוחץ את עצמו. וסובל מזה שהוא לא שותה יין. או מי שמתענה ומונע מעצמו כל מאכל. והוא מרגיש מתוסכל. וקשה לו הדבר הזה, אבל הוא חושב שככה צריך לעשות. הוא דורש מעצמו ונלחץ כתוצאה מזה. זה יושב בתענית שנקרא חוטא. תענית צריכה להיות הקרבה. גם תענית יכולה להיות כמו נזירות, התרוממות. התרוממות שאדם יום אחד אומר, אני רוצה להשתחרר מהעול הזה של האכילה. לא רוצה להיות תלוי ביום הזה להזדקק לאכילה. רוצה כולי להיות משוחרר, כולי עוסק בקדושה, כולי עוסק ברוממות. ואני מרגיש שכשאני עוסק באכילה, זה מוריד אותי, זה מעכב אותי מלהתרומם. לא, זה תענית, שהיושב בתענית הוא נקרא קדוש. אבל אם, כפי שאמרתי, מישהו מאלץ את עצמו ומכביד על עצמו, ואחר כך הוא חושב שזה ככה נכון לעשות, אבל זה קשה לו, אז יש לו טרוניה, למה הוא צריך לעשות דברים קשים, למה התורה דורשת ממנו להיות פרוש ולסבול. זה, נחשב בתענית הזה, הוא נקרא חוטא. אדם צריך להתרומם מכל החיים, מכל העולם, מכל המציאות. לא לפרוש מן המציאות, באופן מלאכותי. יש עוד דבר שאנחנו יכולים ללמוד מפרשת נזירות, וזה לימוד חשוב מאוד. המדרש אומר, תמן תנינן, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כיצד יעשה אדם סייג לדבריו? כדרך שעשתה תורה סייג לדבריה. הדאו דכתיב, אלישע בן דתומתה לא תקרב, יכול לחבקנה, ינשקנה, ידבר עם הדברים ותהילים, תלמוד לומר לא תקרב. יכול תשען עמו בגדי על המיטה, תלמוד לומר לא תקרב וכו'. לעשות את ההרחקות. וכאן אמרו על התייחד אדם עם כל אנשים בפונדק, אפילו עם אחותו, ביתו, חמותו, מפני טענת הבריות, לא יספר וכו'. כל מיני הרחקות צריכים לעשות, לומדים את הדבר הזה מנזירות. כי התורה לא רק אסרה את היין, היא אסרה כל היוצא מן הגפן. כלומר, כדי להתרחק מן היין צריך גם משרת ענבים, גם החרצנים, דגים, גם הדברים שלא ממש יין, גם כן לא להתקרב אליהם. וזה מה שאומרים משל, מסיים המדרש, אומרים לנזיר, לך סחור סחור ולכרם אל תתקרב. אל תתקרב לכרם. כי שם יש גפנים, אתה נזיר. כלומר, עשו סייג לתורה. צריך אדם לעשות סייגים שלא יבוא חס וחלילה לידי מכשול. וצריך להתבונן בזה. אנחנו יודעים שלפעמים היו שיטות של תלמידי חכמים גדולים שחיפשו כל מיני דרכים להקל כוח דהיתר עדיף. על עצמם החמירו ועל אחרים הקלו. או לפעמים בכלל היה להם השקפה כזאת, לא צריך להכביד. צריך להקל על אנשים. לא צריך להחמיר, דווקא מהדרין אפשר לאכול כל כשרות, לא צריך... לא צריך להכביד, צריך לחפש כל מיני הקלות. איך זה מסתדר עם מה שאמרו חכמים עשו סייג לתורה? חכמים הרי אומרים עשו סייג לתורה מפני שהחשיבות של שמירת התורה כל כך גדולה. ואדם צריך להיות ירא שמיים, שאכפת לו מאוד מאוד חס וחלילה, שלא יבוא לידי כישלון. כי כל כישלון זה, 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 זה קטם נורא, זה, זה גם היום ונורא. וחס וחלילה להיכשל. להיכשל בקום ועשה עבירה חלילה, או להיכשל במניעת מצווה, שגם לזה עשו סייגים. שאמרו חכמים שאדם לא יאכל ולא ישתה טרם שהוא יתפלל, שמה ישכח וכדומה, כל מיני סייגים גם לקום ועשה, שאדם יבטיח את עצמו שאף פעם לא יקרה שיתבטל ממצוות עשה, ואף פעם חס וחלילה לא יקרה שהוא ייכשל בעבירה. שעבירה, בגלל שלעשות את רצונו של ריבונו של עולם זה כל כך יקר וכל כך חשוב, שצריכים לעשות כל השמירות וכל הזירויות שלא חס וחלילה להיכשל. אז צריכים לחפש קולות? צריכים לחפש ללכת תמיד להקל? האם זה ככה דרך? לכאורה לא. אבל למה לפעמים אנחנו רואים שיש נוהגים כך? צריך לדעת. לבדוק כל דבר לגופו. שיטה כזאת של הכל וכולה היא ודאי מנוגדת להדרכה של חכמים. כשיטה כזאת שתמיד צריך לחפש כל הכולות, לא לעשות היא טובה ובשעת הדחק. לפעמים יש מצבים שקשים, הפסד מרובה, שחטו בהמה ומצאו בה דברים שיש בהם שאלה של טריפות, ואם יטריפו את הבהמה זה הפסד גדול מאוד. פה צריך לשקול את הדברים האלה, אם יש איזו דעה מקילה, אם אפשר לא להכביד כל כך על אדם ולהפיל אותו, את הבעל הבהמה, יש מקום. לפעמים אדם נמצא במצב כזה שהוא לחוץ מאוד מאוד, ואם אתה מכביד עליו ותורש ממנו להיות מהדרין, הוא קשה לו הדבר להתמודד עם זה. מפני שהוא נמצא במצב כזה שעדיין הוא לא הגיע לבשלות כזאת, לאהבת מצוות כל כך גדולה, לדבקות כזאת גדולה, שהוא מחפש את הביטחון המלא שלא ייכשל בשום דבר, אז עליו יש מקום להקל. גם הגרים שבאים בתשובה, לא בבת אחת אומרים להם את כל התורה ואת כל המצוות ולהכביד עליהם ולהפיל אותם, אלא לאט לאט מקדמים אותם, אף על פי שהם כבר התגיירו, ואם הם לא יקיימו מצוות הם נכשלים, אבל יש הדרגה לאט לאט. יש גם בתוך ישראל אנשים מתקרבים, בעלי תשובה, או אנשים כאלה שהנפש שלהם היא כזאת שקשה להם לקבל עול גדול. אז כמובן, במקרים כאלה זה שעת הדחק. שעת הדחק, אנשים נמצאים במצב כזה שהם לא יכולים. אבל הדרכה כללית לאנשים בריאים, לאנשים שליבם מלא ביראת שמיים, שרוצים לעשות רצונו של ריבונו שלהם ולא לקשל בשום כישלון, פה באה הדרכה של חז"ל, של לא להתקרב, עשו סייג לתורה. אתם רוצים, זה מה שאדם בעצמו רוצה לעשות, זה הדרכה של חז"ל, שזה רצונו של אדם, לא חס וחלילה להיות במצב כזה שיהיה חשש של סכנה שיקשל בעבירה, שלא יעשה חס וחלילה את רצונו של ריבונו של עולם. צריכים את ההבחנה הזאת, צריכים להתבונן בזה. והמשך הפרשה, עוד העניין האחרון שנעסוק בו, הקמת המשכן והקורבנות של הנשיאים. כל נשיא מביא אותו קורבן. והתורה לא כותבת, וכן הקריב נשיא לבני שמעון, וכן נשיא לבני יששכר וכו' וכו' וכו'. וככה הקריבו כל הנשיאים. כל נשיא התורה חוזרת עוד פעם על אותם הדברים, אותו הקורבן וכו'. ולא מעטים מהאנשים שואלים את עצמם, למה צריך לחזור על כל זה? אין שם פירוש רש"י. אבל יש שם פירוש, יש פירוש מדרש. והמדרש מעריך על זה יותר מכל הפרשיות כאן. פרשת נשוא היא גדולה בשליש מכל ספר במדבר, מבחינת מדרש רבה. ועל כל נשיא ונשיא, הסברה ארוכה ורחבה ומפורטת, מה המהות של הקורבן שהוא הקריב. הרי הוא הקריב אותו קורבן כמו הנשיא, כמו כל נשיא אחר, לא הקריב שום דבר אחר. אותו קורבן וכל נשיא, יש לזה משמעות אחרת לגמרי. מה שהקריב יהודה, זה לא מה שהקריב זבולון ויששכר, מה שהקריבו זבולון ומה שהקריב ויששכר. כל אחד הקריב אותו קורבן ולגמרי אחרת, עם משמעויות אחרות, עם דברים אחרים, כי כל אדם, כל שבט יש לו מהות מיוחדת. ולפי המהות שלו, ולפי ההיסטוריה העתידה שלו, לפי שמבטאת את המהות שלו, לפי זה כל קורבן, כל קערה, וכל כף, וכל פר שהוא הקריב, היה עם משמעות שונה לגמרי. אותו קורבן ומשהו אחר לגמרי. והמדרש מסביר בהרחבה, כל אחד, כל שבט ושבט, מה המהות המיוחדת שלו. הווה אומר שיכול להיות ששני אנשים עושים אותו דבר בדיוק, וזה לא דומה ולא קרב זה לזה כלל וכלל. ככה הסדר, לא רק בהקרבת הקורבנות של הנשיאים, אלא בכל דבר שאנחנו עושים. כולנו מתפללים אותה תפילה. כולנו אומרים אותם מילים. אולי אותה מנגינה. והמשמעות שונה לחלוטין. כל אחד, המשמעות המתקבלת היא לפי מה שהוא. עם התוכן הרוחני שלו, עם המהות, עם האופי. כל אחד לעצמו. לכל אחד יש את התפקיד המיוחד שלו. זה מה שהתורה כאן רוצה ללמד אותנו. ולכן התורה חוזרת. ונשיא לבני אפרים, ונשיא לבני מנשה, כל אחד, עוד פעם, קורבנו, יש לו את היחס המיוחד אליו. כמו שמזמינים אנשים לקבל פרסים, אף על פי שקבלים כולם אותו פרס, כל אחד מזמינים, חסים לו את ידו, נותנים לו את הפרס, אחד השני באחריו, אותו פרס מקבל, אותו זה, יחס אישי. כל נשיא מקבל את היחס המיוחד שלו, יש לו את היום המיוחד שלו, אף על פי שהוא מביא את אותם הקורבנות לכאורה, זה לא אותם הקורבנות. וכך ריבונו של עולם מתייחס לכל מעשה שאדם עושה. אנחנו דומים זה לזה ושונים זה מזה. כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו, את המעלה שלו, וכל אחד את האות שלו בתורה. וכשאנחנו באים לקבל עכשיו תורה בחג השבועות, מחדש את הברית, כל אחד מחדש ברית חדשה, ברית המיוחדת לו, ברית שונה מהברית של חברו. וביחד מגוון שלם, עשיר מאוד, של הופעה של עבודת השם, של הופעה של קבלת עול מלכות שמיים. התכוננו לחג השבועות, ואנחנו כבר מתקרבים. נקבל אותו בשמחה, מצוות עשה דאורייתא, לשמוח בחג. וכדי להגיע למצב של שמחה בחג צריך להתחיל עכשיו. וכל הזמן להתקדם, ולהיות כשנגיע החג ממש, צריך להיות כבר בשמחה גדולה. ונקבל את התורה בשמחה, פיקודי השם משרבים בשמחי לב, ומכאן נמשיך בעזרת השם. מהקבלת התורה מחדש, נמשיך לעלות מעלה במעלות הקודש, ממעמד הר סיני אל בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.